למעשה, כל כולו היה הוויה. זיפים אדמוניים הזדקרו מראשו האדיר, בין כתפיו צמחה חטוטרת עצומה, ותאומתה בצבצה מחזהו. מבנה הירחיים והשוקיים היה כה משונה, עד שהם נפגשו רק בברכיים, ומלפנים נראו כצמד חרמשים שהיו מחוברים רק בידיותיהם. כפות רגליו היו ארוכות, וכפות ידיו מפלצתיות. אך חרף כל העיוותים, קרן ממנו דבר מה שהייתי מכנה מין עוצמה, זריזות ועוז. חריג משונה של הכלל הנצחי הקובע שהכוח, כמו היופי, נובע מהרמוניה. זה היה האפיפיור שהשוטים המליכו על עצמם. הוא נראה כמו ענק שרוצץ וחובר מחדש ברשלונות. כשהופיע אותו כקלופ על מפתן הקפלה, כשהוא כפו, שפוף, רוחבו וגובהו כמעט שווים, בעל בסיס מרובע כדברי איש דגול, זיהו אותו ההמונים כהרף עין בגלימתו, חצייה ארגמנית וחצייה סגולה, מקושטת בפעמוני כסף, ובעיקר בחיעורו המושלם, וקראו פה אחד. זה קוואזימודו, מצלצל הפעמונים, קוואזימודו, הגיבן מנוטרדם, קוואזימודו בעל העין האחת, קוואזימודו עקום הרגליים, הידד, הידד. זה היה כמובן קטע מתוך אחד הרומנים הגדולים של התקופה הרומנטית, הגיבן מנוטרדם, הרומן הגדול הראשון שפרסם ויקטור הוגו בשנת 1831. ב-22 בחודש נציין את יום מותו של הוגו, שמלבד היותו סופר ומשורר ענק, היה גם אדם פוליטי מאוד, הומניסט ולוחם חירות וצדק. בעיתוי מצוין יוצא הרומן הגיבן מנוטרדם בתרגום חדש ומלא, בהוצאת פן ידיעות ספרים, ואנחנו מבקשים לשוחח עם המתרגם ארז וולק. שלום לך.
שלום, שלום.
במקור הרומן נקרא פשוט נוטרדם דה פרי 1482.
הרומן מתרחש בימי הביניים, בשיא התקופה הגותית, בעיקר של הארכיטקטורה, מה שעניין את ויקטור הוגו, וכמו שהוא כותב גם בהקדמה לספר, המטרה שלו הייתה יותר מכל להלל את המורשת של הארכיטקטורה הגותית, שבזמן שהוא כתב אותה הייתה לא בדיוק נהנתה מיוקרה.
חבל שהוא לא בא לימינו אלה וראה את כל הגותים למיניהם. אז מה היה מצבה של נוטרדם דה פרי בזמן שנכתב הרומן?
היא הייתה כמעט חורבה. הכנסייה הייתה חצי הרוסה. מעולם לא גמרו לבנות אותה עד הסוף. אבל בתקופתו היא הייתה מקום מאוד עגום. והוא, מה ש... נדיר שזה קורה, אבל הספר הזה באמת, אפשר לומר, שינה את העולם, שינה את אירופה, כי הוא היה קטליזטור מאוד גדול בהתעוררות הגותית שהייתה בשיפוט של המבנים האלה, בתחילת בנייה של מבנים חדשים בסגנון הזה.
מעניין מאוד שדווקא רומן כזה שנתפס לפחות בעינינו כרומן רומנטי, זה בעצם הסיפור שאנחנו זוכרים מתוך הספר, הוא סיפורם של קוואזימודו, הגיבן המעוות שתפקידו לצלצל בפעמוני הנוטרדם, ואזמרלדה, צועניה יפהפייה, טובת הלב, שמגישה לו סעד כשמתעללים בו, וכולם מצד שני מאוהבים בה. זה מין טלנובלה של היפה והחיה עם סוף טרגי.
כן, לגמרי, העלילה עצמה מבחינת הדמויות, שאני גם, זאת אומרת, אני מאוד נהניתי גם מהעלילה, אבל העלילה היא הייתה מבחינת ויקטור הוגו כלי. ואני חושב שחלק גדול מהסיבה לכך שאנחנו תופסים את הספר, זה כל העיבודים הרבים והקיצורים והקיצוצים והשינויים שעברו עליו במהלך ה-200 שנה האלה.
אולי גם פה הקולנוע, שהם הרבה עיבודים קולנועיים.
היו המון עיבודים קולנועיים.
אני זוכרת את צ'רלס לוטון בתפקיד קוואזימודו.
כן, זה אחד העיבודים הבולטים
בהחלט. אי אפשר פשוט לשכוח את המראה הזה, זה מראה בלתי נשכח. מצד שני, ויקטור הוגו, עם כל ההתעניינותו בארכיטקטורה, כמו בעלובי החיים שבא אחריו, גם כאן בולטת מאוד החמלה שלו על, על נדחי החברה, על החריגים, על העניים, על הצוענים, על כל אלה הדחויים.
כן, מאוד. ויקטור הוגו גם בכלל הוא היה, הוא חקר את ה... נקרא לזה עלובי החיים, הוא התעניין מאוד בשפה, בז'רגון של השודדים, של הגנבים, של כל מיני, איך לומר, תתי חברות
שחיו בתוך
במידה כזאת או אחרת, וגם רואים, מאוד רואים את זה בספר הזה.
כן, מה מיוחד בשפה? אנחנו קוראים את התרגום שלך, אבל אנחנו לא כל כך מסוגלים לקרוא את הצרפתית שבה בחר הוגו לכתוב את נוטרדאם דה פארי. מה מיוחד בה?
כן, טוב, גם הצרפתי ברחוב היום לא ממש יכול לקחת את הספר לידיים ולהבין כל מילה שכתובה בו. כי ויקטור הוגו באופן מכוון הוא... קצת בשביל לתת את האווירה של ימי הביניים, הוא כותב תוך שימוש במונחים, ארכאים, שזה נותן הרבה צבע לשפה. עכשיו, למשל יש שם קטע, הזכרתי את השפה הסודית, יש קטע שבו יש תהלוכה של כל השודדים, אני יודע, כל מיני עלובי חיים צועדים ברחובות פריז.
כל מיני ארכי פרחי, כמו שהיינו קוראים להם בעברית, ארכאית.
כן, בדיוק. ארכי-פארכי, שכאלה פושטקים, אפשר לומר. ושם יש רשימה במקור, אני זוכר כשעבדתי על זה, יש רשימה עצומה של כל מיני מילים שלא נמצאות היום בשום מילון צרפתי.
אז איך פענחת אותן?
אז הלכתי למילונים עתיקים.
וואו, זה, נצאת לפריז לתוך כך?
טוב, אני תמיד אוהב למצוא לפריז.
זה תירוץ מעולה.
כן.
זה עבודה.
כן, לא, לצערי, דווקא המילונים האלה הצלחתי למצוא מחשב, אבל מאז ולפני כן נסעתי וביקרתי בנוטרדאם, וזה היה באמת...
הספר הזה הוא מאוד פריזאי.
מאוד מאוד.
חיית אותו כשתרגמת?
מאוד מאוד. יש שם פרק, שהוא הפרק האהוב עליי ביותר, שנקרא פריז מעוף הציפור, שבו המספר מתאר, אם היינו מטפסים לראש מגדלי הנוטרדאם בסוף המאה ה-15, איך היה נראה הנוף של פריז. וגם כשעבדתי על זה בשביל להבין בדיוק מה נמצא ליד מה ועל מה מסתכלים, אז מצאתי וחיפשתי כמה מפות עתיקות של העיר, אותה תקופה.
וואו.
זה בכלל דבר יפהפה, מחשב מאתרות את ביתי.
איפה מצאת את זכיות החמדה הללו?
התחלתי בספריות, ומה לעשות, הכל כמעט יש באינטרנט, מצאתי כמה מפות... טוב, אולי אני אעשה פרסומת, יש אתר שנקרא Old Maps of Paris,
וואו.
שהוא כמו Google Maps כזה. את יכולה לבחור את השנה, 1480, ולשוטט במפה.
מקסים.
ממש יפהפה.
פשוט מקסים. בוא נדבר ככה לסיום על, על ויקטור הוגו. הוא הפך לדמות איקונית, לא רק אני חושבת בעיני הצרפתים, אלא בכלל בעולם המערבי. בזכות מה?
טוב, אני יכול רק להגיד בעיניי כקורא וכמתרגם שהעוצמה, ההתלהבות האדירה שהוא כתב בה זה משהו שבאמת כמעט אי אפשר לעמוד בפניו. בספר הזה, כשהוא מתאר את רחובות פריז וכשהוא מתאר את התיאוריות שלו על הארכיטקטורה כמבטאת רוח התקופה וכולי, זה סוחף.
הוא היה מתלהב כזה, הוא היה מתלהב כזה, הוא התלהב.
הוא ידע לבנות דמויות, הרי הוא בא גם מתיאטרון, זה הרומן הראשון שהוא כתב, לפני זה הוא היה מחזאי. וגם בספר הזה רואים איך שהוא מציג את הדמויות, נגיד הדמות שהיא פחות יותר הדמות הראשית או המספר, אני לא יודע איך לקרוא לו, במשך פרק שלם עד שאנחנו מתוודעים אליו, הוא מופיע, אבל לא יודעים מה השם שלו, ורק כשמישהו מדבר אליו, אז הוא מציג את עצמו. זה לא בדיוק כמו ברומן, שהמספר מספר לנו מה זה, אלא זה קצת כמו מחזה.
כן, זה ההבדל בין טלינג לבין שואינג. קצת דיקנסי, הייתי אומרת, אפילו מבחינת רוחב היריעה והאפיות.
כן, כן, אני גם מאוד מאוד אוהב את דיקנס.
זה לא מפתיע. אז מי שרוצה, מי שמתגעגע, אני לא יודעת איכשהו, לימי ילדותו, שאז הקרינו בטלוויזיה את הגיבן מנוטרדאם, והוא התאהב גם בקואזימודו וגם באזמרלדה, מוזמן לקרוא את התרגום מחדש והמלא לרומן המקסים הזה, הגיבן מנוטרדאם. ארז וולק, תרגמת להפליא, תודה רבה לך.
תודה רבה.